אז דיברנו קצת על מה מונע מאיתנו את המצב הזה של הסוג מה מפריע לנו להגיע למצב הזה של להיות מבסוטים בחיים שלנו. אפשר לתת על זה הרבה הרצאות. היום נתמקד על ציר הזמן. אנחנו עסוקים בעבר, בדברים שאנחנו סוחבים איתנו, ושגוזלים מאיתנו את שמחת החיים שלנו, ודאגות לעתיד, שגם הן גוזלות את שמחת החיים שלנו ברגע זה. אנחנו מדברים עכשיו על איך אנחנו חיים בעבר, נכון? אז יש אנשים שמבלים את זמנם בלחיות בנוסטלגיה לעבר, מתגעגעים לעבר, שאיננו כמובן, אי אפשר לחזיר אותו. פעם האוכל היה טוב, הסרטים היו טובים, המוזיקה הייתה טובה. היום האנשים לא יודעים לכתוב מוזיקה טובה וככה. ואז היה כאילו טוב, היום לא טוב. אז פשוט צריך לראות את השטות שבזה ולהפסיק לעשות את זה. כי א', זה לא נכון. זה לא נכון שפעם היה יותר טוב מאשר היום. וב', גם אם היה לנו פשוט פעם טוב ועבר, זה איננו כבר נכון. אז זה לא עוזר לאף אחד להתגעגע לדבר הזה. יש דרכים הרבה יותר טובות ליצור סוכה מאשר להתגעגע לעבר שהלך. אבל מה שהרבה יותר קשה מזה, זה כשאנחנו גוררים תינות. כשיש לנו חשבון לא גמור עם מישהו או משהו שפגע בנו, או אולי שפגע בנו מאוד. ואנחנו מתהלכים עם הדבר הזה, וזה אוכר את שלוותנו ואת הסוכה שלנו רגע רגע, יום יום, שעה שעה. אנחנו לא יכולים ממש להיות מבסוטים, כי אנחנו זוכרים את הדבר הזה. יש אנשים שבאים למסיבה והם לא יכולים לשמוח, כי הם זוכרים את הדבר ההוא. זה כל הזמן בא איתם. שנים אחרי זה, זה כל הזמן בא איתם. אז זה מדגיש שוב את החשיבות של ללמוד איך לעבוד עם העבר ואיך לשנות אותו. אז בואו נחזור עם ככה למאסטר שם צודבה. עמוד 4 אומר, אין עוולה שתשווה לשנאה, אין תרגול שדומה לפיתוח אורך רוח. לכן בפיתוח אורך רוח השקע עצמך ידידי ברוב מרץ עכשיו בכל דרך שהיא. אז הוא מדבר פה על העוולה של שנאה. עכשיו הוא מחליף כל הזמן בין שנאה וכעס ונרטון ואיבה. כי למרות שזה דרגות שונות ויש להם ניואנסים שונים, הוא כורך את כולם בחבילה אחת בכתב שלו. והוא אומר שאין רעה גדולה יותר משנאה או כעס או טינה וכך הלאה. הוא אומר שזה אוכל השלווה מספר אחד שלנו. זה המכשול מספר אחד שלנו לסוכה. אורך רוח זה האנטידוט לטינה הזאת. הוא אומר, בזה אתה צריך להשקיע את עצמך, ברוב מרץ, בכל דרך שהיא עכשיו. זה חשוב. זה חשוב. ובפסוק הבא הוא אומר לנו, למה זה חשוב לעשות את זה? הוא אומר, מי שכאב השנאה מענה את רוחם, לעולם לא תשכון השלווה בליבם. אני מקפינה את זה לרמה של טינה, למרות ששנאה בוודאי תאחור את רוחנו. אבל אצל רבנו זה אולי ברמה של טינה. אם מי שכאב הטינה מענה את רוחו, לעולם לא תשכון השלווה בליבו. זה א', ב', השינה לא טובה, ואין להם מנוחה, ולא יכולים ממש ליהנות מחייהם. זה מה שהוא אומר לנו. אז מה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה עם אותם האנשים שפגעו בנו, לא רק אם נדחפו לפנינו בתור, אלא באמת פגעו בנו. בגדו בנו, גנבו מאיתנו, סידרו אותנו, רימו אותנו. אלה, אוקיי? הרשעים הגדולים. ולכולנו יש כאלה. על אלה אנחנו מדברים. מה אנחנו נעשה איתם? ועם הטינה הזאת. כי אנחנו חייבים להתגבר על הדבר הזה, אחרת לא נוכל להיות מאושרים. כי במי זה פוגע קודם כל הטינה הזו? בנו, באושר שלנו. זה גם לא נעים אולי להם, אבל בעיקר זה אוכל את השמחה שלנו. ואם אנחנו חוזרים לרגע לכעס, יש דעות בחוגי הפסיכולוגים, אולי זה השתנה היום, אבל היו דעות בזמנות. לא טוב לכלוא את הכעס בפנים, צריך לשחרר אותו. צריך לבטא את הכעס וזה טוב, זה יעזור לך. לא תצטרכי לסחוב אותו בפנים. מאסטר שנטידבה אומר, אין עוולה יותר גדולה מאשר לכעוס. מה שלא אומר שצריך לכלוא את הכעס בפנים, הוא לא ממליץ על זה. הוא אומר, צריך לוותר על הכעס. לא לוותר אותו ולא לכלוא אותו, לוותר עליו. למה לא לוותר אותו? כי כל רגע של כעס מגביר את הנטייה ויוצא סיבות קרמיות לעוד רגע של כעס. ברמה האנרגטית, חונק את הערוצים שלנו, אנחנו לעולם לא נוכל להגיע לאננדה. אפילו לא לסנטושה, אם אנחנו מתהלכים עם כעס. אז התזה הזאת היא בסדר, צריך לבטא את הכעס, אל תקה את אשתך, לך תקה את הכלב. יש כאלה אומרים, תלך לבד ביער ותקה את העצים, תשתחרר מהכעס. לא, אנחנו אומרים, לא, אל תקה את הכלב, גם אל תלך להקות אפילו את העץ. כי אתה רק מגביל את ההרגיע שלך של כעס. אתה צריך ללמוד לוותר על הכעס. עבודה הרבה יותר קשה. אבל חיונית אין עושר בלעדיה. אני ממליצה לכם לשבת רגע בבית, ולעשות מדיטציה קצרה, שמנסות לדמיין איך יהיו החיים שלכם אם אין לכם שום טינה כנגד אף בן אדם בעולם. איך זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? זה אפילו קשה לדמיין, אבל זה טוב לעשות את התרגיל. גם אם זה קשה, זה טוב לנסות לדמיין, זה יתחיל להפוך את הגלגל. זה לא קל להתגבר על כעס, זה לא קל, זה עבודה מאוד קשה. בפסוק 6 הוא אומר, כל צרה מהם אלו, שזה הצרות שהוא מנה בפסוק הקודם, השינה נודדת והשמחה הולכת וכך הלאה, כל צרה מהם אלו, מן הכעס תבוא. אויב מה הזורע מכאוב, הוא עושה האנשה, הוא קורא לו אויב, הוא אויב מה הוא זורע מכאוב. הוא אומר, מי שהכניע עוצמת כעסו בחיי הווה ועתיד תרבה שמחתו. ככה שהוא נותן לנו פה סיבה, למה זה חשוב. וזה לא תהיה עבודה קלה. צריכים להיות מוכנים לעבודה קשה, ואולי נדבר על זה קצת, כי זה נורא חשוב בדרך לאושר. אנחנו קוראים לזה בסנסקריט טאפס. אמרו טאפס? בטיבטית אומרים קאטוט. קאטוט. ובעברית נגיד קושי. קושי במובן של קשיים בדרך הרוחנית. להתגבר על כעס זה קשה. זה עבודה שהיא מבחינה רוחנית קשה. ואין עבודה ראויה יותר ממנה. יש כאלה שאומרים שזה התרגול הכי קשה שיש. כל הפקירים שהולכים וישנים על מסמרים או יושבים במערך השולחן הרבה זמן, זה כעין וכאפס לעומת לחסל את הכעס מקרבנו, באמת לחסל אותו. זה עבודה הרבה יותר קשה. יש את הסיפור על היוגי הנפלא שישב במדיטציה שענן ומתופף לו שם במרומים הרבה זמן, וישב לו בסמאדי הרבה זמן, שערו גדל, והוא היה מאוד מבסוט מהשער הארוך שלו, וכשהוא יצא מהמדיטציה, הוא ראה שבא אכבר וקרסם את השיער שלו והתרגז על האכבר. כי זה לא קל, זה הרבה יותר מאשר לשבת בסמאדי. לוותר על טינה זה לסלוח. זה לסלוח למי שפגע בנו. יש כאלה שקל לנו לסלוח להם, ויש כאלה שקשה לנו לסלוח להם. יש כאלה שקצת נדחפו בתור, כמו שאני אומרת, ויש כאלה שממש שסידרו אותנו בחיים, נכון? אלה. שם העבודה. והיא מאוד קשה. מסטר שנתיבה במקום אחר, פסוק שלא הבאנו, כאן השווה את הטינה הזאת שאנחנו מחזיקים כנגד אותו אדם, כמו גחלות שאנחנו מחזיקים והוא שורף אותנו, ואנחנו אומרים, כואב, 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 כואב. תרפי כבר. תרפי כבר. זה ימשיך לכאוב כל התחסיקי. אז איך זה שזה כואב לנו ואנחנו לא מרפים? למה? כי זה קשה. כי זה לא קל. אז בואו נדבר על זה קצת. כעס או איבה או טינה כזאת עמוקה, יש בה אספקט של אובססיה. זה כמו רעל שירעיל את המים שלנו. מחשבה חוזרת עוד פעם ועוד פעם לעניין הזה, ומה הם אמרו לי ומה הם עשו לי. כמו רעל שאנחנו נגועים בו, ואנחנו לא אוהבים את זה, ואנחנו לא יכולים להתגבר על זה. ואנחנו שוב ושוב חוזרים לאותו מקום, לא מתקדמים. יש לי חברה בודיסטית טובה הרבה שנים, וככה ברגע של גילוי לב היא אומרת, 8 שנים, מישהו אמר לה משהו 8 שנים, היא לא מפסיקה לחשוב על מה או איך. וזו בחורה רצינית בתרגול שלה. רק להראות כמה התרגול הוא לא קל. כל דבר, אנחנו אומרים, יש לו תוצאות קרמיות. אם ברגע זה יש לי רגע של כעס או של טינה או של איבה, הוא ייצר תוצאות, כי כל דבר מייצר תוצאות. כל דבר הוא תוצאה של סיבות שנתתי בעבר, והוא ייצר תוצאות לעתיד. מה היו התוצאות של כעס בחיים שלי? אז היו תוצאות שכבר מנינו. לא נוכל לישון טוב, לא נוכל לשמוח. יש עוד, כאלה שהן לא כל כך ברורות. למשל, יופי חיצוני. יופי חיצוני קשור במידת הכעס והטינה שאנחנו סוחבים. זה נשמע מפתיע קצת, אבל אם תחשבו לרגע זה לא כך מפתיע, כי כשאדם כועס, אם ראיתם אדם כועס, אנחנו לא מראים טוב כשאנחנו כועסים, אנחנו מראים פרצוף מכוער לזולת כשאנחנו כועסים. וזה יוצא סיבה אחר כך להיראות לא טוב לאחרים. ואין לזה שום קשר לצורת העיניים ולאורך האף. אנשים יכולים להגיב ברתיעה מאיתנו כי אנחנו סוחבים כעס. ולהפך, יכול להיות מישהו עם מידות פנים משונות, או מידות גוף משונות, ואנשים נמשכים אליו, הם נראים אטרקטיביים, כי יש להם סבר פנים מאוד, נכון? זה שני דברים שונים לגמרי. אז יש תוצאות לטווח קצר, יש תוצאות לטווח ארוך. בטווח הקצר זה יהרוס את השינה שלנו, ואת שמחת החיים שלנו, בטווח הארוך את ההופעה שלנו. מאוד מאלף לראות אנשים סקנים במתי אבות. הסקנים, אם הם חיים מספיק זמן, הם הופכים למעין קריקטורה של מי שהם היו. אנשים מבוגרים שחיו הרבה שנים עם הרגלים מסוימים, הרגלים האלה מעצבים את השנים המאוחרות שלהם. אז מי שהיה מאוד אנוכי, למשל, ומאוד דאג לעצמו כל הזמן, ככל שמתקדם בזמן והיכולת המנטלית יורדת, אתם באים אצל הסקנים, הם רק מעוניינים באוכל שלהם, בזיתים שלהם. הם מוכנים ללכת מכות על הזיתים, אני ראיתי את זה. העולם שלהם מצטמצם, מצטמצם רק לאני, אני, אני, אני. ויש אחרים שיש להם את ההרגל שלי בגלל זולת הרבה שנים, ואלה מזדקנים אחרת והם גם הולכים אחרת. זה משהו שונה לגמרי. תלכו לבתי אבות של הקשישים ביותר, ואתם יכולים להתחיל להסתכל ולנחש איך הם חיו את החיים שלהם, כי הם יראו לכם את זה. הפסוק הבא עוזר לנו להתחיל לייצר את הסליחה. להתחיל לשחרר את הגחל הבוער מהיד שלנו, את העבודה הקשה שאנחנו צריכים לעשות. ולא נעשה את כולה היום כמובן, אבל נדבר על זה קצת. הוא אומר, אוקיי, כבר נתקלנו בכאב, קרה לנו דברים, עשו לנו דברים, בגדו בנו, רימו אותנו, סידרו אותנו, פגעו בנו, פצעו אותנו, לקחו את היקר לנו, קרה לנו דברים איומים. זה מאוד כואב, זה מאוד פגע לנו. אנחנו סובלים מזה. הוא אומר, תסתכלי, מה קרה לך כתוצאה מהכאב הזה? הוא אומר, הכאב מצידו הוא לא רק שלילי, והוא מונה כאן. הכאב מצידו מעלות מרובות בליבנו עוזר להניב. פיתוח חבלה, הסרת גאווה, שמחת עשייה של החסד ורתיעה מן הרע. בוא נדבר על זה קצת, כי זה מאוד חשוב בדרך לייצר את הסליחה הזאת בליבנו, לשחרר את הטינה, לוותר על הכעס, לזנוח אותו. לא לדכא אותו, לא לוותר אותו, לזנוח אותו. אנחנו פוגשים מישהו שקרה לו משהו רע, ואתם אומרים, אוי מסכן, או אוי מסכנה. אנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו קצת רחמים עליהם, קצת חבל לנו עליהם, ואנחנו ממשיכים הלאה. זה מאוד שטחי. אנחנו אומרים שלא נוכל להגיע לאף אחד מהמצבים האלה בלי שנפתח את ליבנו. והדבר שפותח את ליבנו זה החמלה. וחמלה זה לא רחמים. רחמים תיארתי לכם עכשיו. זה מאוד שטחי. אוי מסכן, אוי מסכנה, ואנחנו ממשיכים. חמלה זה שאנחנו פותחים את ליבנו לכאב שלהם. כמו דטון גלן, אנחנו לוקחים את הכאב פנימה, אנחנו פותחים את החומות האלה שגודרות את הלב שלנו ומונות מאיתנו את האמפתיה לכאב שלהם, ובו זמנית גוזלות מאיתנו את האושר. אותה החומה שבאה כאילו לגונן עליי מהכאב שלהם, היא בדיוק זו שמגוננת עליי מהאושר שלי. בדיוק זו. כשבא אירוע כזה קשה לחיים שלנו, שאף אחד לא מזמין אותו ואף אחד לא מאחל אותו לאף אחד אחר, אבל הם באים anyway, נכון? הם באים בעצמם. כשהדברים האלה באים, יש לי עכשיו התנסות אישית בכאב שלא הייתה לי קודם. עכשיו אני מכירה את הכאב, לא מסיפורים, לא מסרטים, מהתנסות אישית. אני יודעת עכשיו איך זה מרגיש. זה לא כמו לקרוא על הטעם של גלידה, זה לטעום את הגלידה, אלא שבצד השפילי. אני יודעת מה זה לאבד מישהו יקר. אני יודעת מה זה להיות במצוקה ולא לדעת מה אני אוכל מחר. אני יודעת מה זה כשבוגדים לי, כי בגדו בי. עכשיו אני יודעת מה זה, זה כואב. ואני יודעת איך מרגיש כל אחד אחר שזה עובר עליו. אני יודעת מה זה לשקל ילד. כל הדברים הנוראים האלה שקוראים לאנשים, הם קראו להמון אנשים, אבל אני לא ידעתי איך זה מרגיש. עכשיו אני יודעת, אני נפתחת אליהם, הלב שלי נפתח. אז יש מעלות לכאב, לא מאחלים אותו לאף אחד, אבל במרבה האירוניה, אותו אדם שבא וגרם לי את העוול הגדול, בעצם בא ופתח לי את הלב, פתח לי הזדמנות לייצר עושר. ובלי החוויה הקשה, לא נפתח את ההזדמנות. אני כבר הרבה שנים מלמדת את הכיתות האלה, פה ובארצות הברית. מורים שלי מלמדים אותי הרבה שנים. אני מסתכלת מי הקהל שבא. אנשים שהולך להם ושטוב להם, אין להם את הנמיע, הם לא באים. הכל בסדר, למה לתרוח? תמחים עם סיבה למסיבה, מתקלה אנרגיה, צומחים ומתים. נורא עצוב, בסצנה של החיים במנהטן, יש הרבה מסיבות גלה וחיי חברה תוססים, ויש את היפה והיפה התורנים. עוברות כמה שנים, זה ירד מנחסיו, זאת איבדה את יופייה, זאת הזדקנה, זה מי יעשה מילי. אנשים האלה, היה להם הכל, היה להם טוב. הם הלכו ממסיבה למסיבה, מאירוע לאירוע, מיחתה ליחתה. ומגיע רגע, ואף אחד לא מתעניין בהם יותר, כי הם לא מתעם על איתם. לא בכסף, לא ביופי, לא בבדיחות, לא בשנינות, הם סמילי. הסבל שלהם הוא נורא. ואז זה מוכר, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. באופן פרדוקסלי, זה שהלך להם טוב כל הזמן, זה בדיוק מה שסגר אותם לרמות האמיתיות של עושר. באופן פרדוקסלי, הדבר הזה שפגע בי, הוא זה שמאפשר לי לעלות למעלה. אז אם תראו את זה ככה, הם בעצם מורים שלנו. הם מורים קשים, השיעור הוא קשה, אבל זה השיעור שאנחנו צריכים. אנחנו לא יכולים לעלות הלאה בורי הפתיחה הזאת. וכשמתחילים להסתכל על זה ככה, בראי הזה, הפרספקטיבה על העבר משתנה. היה תפקיד לדבר הזה בחיים שלי, אני הייתי צריכה לקבל את הלקח הזה, את הלימוד הזה, כי אני הייתי סתומה. היה צריך לתת לי את הזפתה. אם תחשבו על המורים שלכם, נאמר בבית ספר, או איפה שלמדתם, אלה מורים אתם יותר מעריכים, אלה שתמיד היו שבועי שבועי ונחמדים והמשימות קלות, או אלה שדחפו אתכם, שבעטו בכם לזוז קדימה ולהתקדם. אז גם ברמה הקונבנציונלית של מורים בבית ספר, אנחנו זוכרים יותר ומעריכים יותר ומוכרים יותר את אלה שזרקו לנו אתגרים ודרשו מאיתנו להתאמץ. נכון? כל מורה רוחני ראוי לשמור, ידרוש מכם מאמץ. אם הוא לא דרש מכם מאמץ, הוא לא עושה את העבודה. אותם אנשים שבאו ופגעו לכם, הם המורים הכי יקרים שלכם, מכיוון שהם דוחפים אתכם למקומות שבלי זה אתם לא יכולים להגיע. אתם צריכים את ההתנסות האישית כדי להיפתח. אז זה הנושא של פיתוח חמלה. הסרת גאווה, מובן. אם הכל הולך טוב, אני עשיתי את זה. פה אנחנו נכנסים לנושא מאוד עמוק, זה הנושא של השקפת עולם. מאיפה באו הדברים לחיים שלי? וכדי לפשט את הדיון, יש בעצם שלוש השקפות עולם, ואחר כך נגזרות שלהם. השקפת עולם אחת אומרת, הדברים הם מקריים. תאונות הן מקריות. טוב לי, רע לי, זה עניין של מזל. לזה יש מזל, לזה אין מזל. בדיוק, לא היה לי מזל, פגעו בי. זה השקפת עולם אחת. אין לדברים סיבה, הם מקריים. הם קוראים איך שהם קוראים. אם זה היה נכון, אז לא היינו שולחים את הילדים לבית ספר, נכון? אנחנו לא באמת מאמינים שזה ככה. אנחנו כן מאמינים שלדברים יש תוצאות. אנחנו מאמינים שיש תוצאה לחינוך. ושקודם צריך לעשות כיתה א' לפני שעושים כיתה ה'. יש תהליך של התפתחות. דברים מביאים דברים אחרים. אנחנו כן מאמינים שיש סיבתיות. השקפת עולם שנייה אומרת איזשהו כוח חיצוני מביא את כל הדברים. הוא יושב לו שם איפשהו, לא יודעים איפה, והוא מחליט בשרירות ליבו איך יהיו דברים, ולי אין על זה שום שליטה, זה משמיים. זה השקפת עולם שנייה. גם זה לא מסביר למה אנחנו שולחים את הילדים לבית ספר. אם הכל בא מלמעלה, אז למה להתאמץ? למה לחתוך לפנסיה? גם זה לא מסביר. יש השקפת עולם שלישית שאומרת, לכל דבר יש את הסיבה שלו. אין דבר שאין לו סיבה. ואם אני רוצה אושר, אני צריכה להבין את הסיבות של אושר, פשוט מאוד. ולהתחיל לייצר אותה. ואז יהיה אושר, אז אין הפתעות. ולהבין את הסיבות של סבל, ולהפסיק לייצר אותם, ואז אין הפתעות, לא יהיה סבל. מה הבעיה איתנו? אנחנו עושים, איך שהוא קוראים באנגלית, mix and match. אנחנו בוחרים השקפה לפי מה שנוח לנו. אז כשקורה לי משהו טוב, באמת הרווחתי את זה ביושר, מגיע לי. כשקורה רע לאויב שלי, אני אומרת, מגיע לו. אבל כשקורה לי רע, זה קרה לי, זה מהשמיים, איזה כוח. זה לא עובד ככה. או שיש סיבתיות או שאין סיבתיות. אנחנו אומרים, הטבע שלנו, שהדרך היחידה לעלות פה בדרגות האלה, זה לעבוד עם השקפת העולם השלישית. היא היחידה שעובדת. היא זו שמחזירה אלינו את הכוח. בהדרגה היא מחזירה אלינו את השליטה. אין יותר מקריות. זה לא אם השוק עולה או השוק יורד. השליטה היא אצלי, כי אני יודעת איך לייצר את הסיבות. והם לא מה שנראה לעין. הם לא כמה ספרי כלכלה קראתי, למשל. זה לא שמה. למרות שאני לא אומרת, אל תקראו ספרי כלכלה. אבל הסיבות באמת הן לא שם. ברמה ארוכה יותר. יש לנו גם דעות מוזרות על צדק. כשקורה רע לאויב שלי, זה צודק. כשקורה רע לי, זה לא צודק. נכון? אז אנחנו רוצים לעבוד עם זה קצת. והעניין הזה של הצדק הוא רעל. לא מובן שלא לרדוף צדק, אבל להרגיש צודקת בתינה שלי הוא רעל. הם רימו אותי, עכשיו מותר לי לחוס עליהם, מגיע להם שאני חס עליהם. לא מגיע להם שאני אסלח להם, כי הם היו איומים ונוראים. זה רעל נקי. זה יגזור מאיתנו את כל החיים. אם אנחנו מאמצים את השקפת העולם מספר 3, שאין דבר שקורה בחיים שלנו, שאין לו סיבה, ושלא אנחנו בעצמנו זרענו את הסיבה, אין אדם שיכול לפגוע בנו. תחשבו כמה זה מרחיק לכת. אם אנחנו מאמצים את ההשקפה, שכל דבר שקורה בחיים שלי, ולא יוצא מן הכלל, טוב ורע, קל וכבד, הכל, אם כל זה באה כתוצאה מזרעים, מסיבות שאני זרעתי בעצמי על ידי ההתנהגות שלי בעבר, אז אין אדם שיכול לפגוע בי, כי כשבא מישהו ולכאורה פוגע בי, הוא רק אינסטרומנט, הוא כלי שדרכו הקרמה חוזרת אליי. הוא כלי שדרכו מה שאני זרעתי מפשיר. אין לזה שום קשר אליו לא לקחת את זה אישית. אם זה לא היה אדם הזה, זה היה אדם אחר. אם אני זרעתי כמה, אם אני נגדתי באנשים בעבר, אז האדם שאיתו אני מצא ביחסים קרובים ואוהבים הוא יפגע בי, זה לא חשוב איך קוראים לו. אם זה לא יבוא ממנו, זה יבוא מהבן זוג הבא. אם הקרמה הזאת אצלי ואני לא תיהרתי אותה, זה חייב לחזור אליי. זה מוקדם או במלוכה, זה חייב לחזור אליי. איך זה שבגדו בכם? אתם זרעתם את זה. עכשיו זה כואב. תעזבו את הבן אדם. לא עזור להתחשבן איתו, כי מילה, זה כבר קרה, בעבר אתם הולכים לשנות את זה, נכון? אומר מתיא ריקר, תעזבו את האובייקט של השנאה שלכם או של הכעס שלכם, תסתכלו על הכעס עצמו, על האיבה עצמה. איתה תעבדו. כאילו יש שני קצוות לסקאלה. יש איבה, שנאה, טינה, ופה יש סליחה גמורה. שמיטת חובות. ככל שאתם יכולים יותר לעבוד עם השקפת עולם מספר 3, וזה לא קורה ביום אחד, זה עבודה. אתם מתקרבים יותר ויותר ממצב של טינה למצב הזה של סוכה, של שמיטת חובות, של סליחה גמורה. קרה לי דבר כזה נורא? אני לא אוהבת את זה, אני שונאת את זה. אני לא אמרת לכם שאתם צריכים לאהוב את מה שקרה לכם, אני בפירוש לא. זה לא נעים מה שקרה לי, עכשיו אני אפסיק כל צורה של התנהגות כזאת כדי שזה לא יקרה לי יותר בעתיד. אני משתמשת בלקח, קחו את הלקח, החיים נתנו לכם שיעור, קחו אותו, השתמשו בו, ותודו לאינסטרומנט, לאדם הזה שהגיש לכם את המתנה הזאת. זה לא עבודה קלה, זה קשה, אבל זה אפשרי, ועם תרגול אפשר להגיע למצב שאתם פשוט שמתם את זה מאחריכם ואתם ממשיכים. זה אפשרי. בואו נעבור לפסוק 107. עמוד 9. אומר מאסטר שנטיבבה, מה גדולה השמחה אם ללא מאמץ מצאת המתנון חבוי בביתך? בשמחה שכזו קבל כל אויב שאותך מאמן בדרכו של לוחם. הוא אומר, האויב הזה, האדם שפגע בכם, הוא מאמן אתכם איך להגיע לאננדה. אתם צריכים לפתח אורך רוח בדרך. איך תפתחו אורך רוח? אתם צריכים אימון, נכון? אתם רוצים לפתח שרירים, אתם צריכים משקלות, נכון? אתם רוצים לפתח אורך רוח, אתם צריכים אנשים שיפגעו בכם. אתם צריכים אותם, בדרך. זה מה שאומר לנו כאן. בשמחה שכזו קבל כל אויב שאותך מאמן בדרכו של לוחם. לוחם זה לוחם הרוח שנלחם בניגי הרוח שלו. זה מנוגד לחשיבה הרגילה שלנו, לאינסטינקטים שלנו, התזה שלנו שזה הדבר היחיד שעובד, ולא אמרנו שזה יהיה קל. תחשבו רגע, מאיפה באים אנשים מרגיזים לחיים שלכם? אתם תחשבו, זה כל כך פשוט שזה עובר לנו לגמרי מעל הראש. מי הוא אדם מרגיז? מי שבגללו אני מתרגזת, נכון? איך אני יודעת שהוא מרגיז? התרגזתי. אני יודעת מה אני מרגישה. נכון? אם אני לא מתרגזת, מה קרה לאדם המרגיז? אין. אני לא יכולה לקרוא לו יותר מרגיז. זה שאנחנו מעלימים אותם. אתם זוכרים, קראנו לזה חיסול הכעס? אני קראתי לזה להרוג את הכעס, ודורית אמרה, לא, לא, בואי נקרא לזה שם יותר רך. לא. זה שאנחנו מחסלים אותם מהחיים שלנו. אתם לא צריכים לראות בהם. אם אתם לומדים לוותר על הכעס שלכם, לא יכולים לבוא אנשים מרגיזים. מרגיז זה מי שמביא אותי להתרגז. אם אי אפשר להביא אותי להתרגז, אז אין אנשים מרגיזים בעולם שלי. עמוד 24, פסוק מפרק 2 של איוב הסוטרה. פסוק שאני מאוד אוהבת. הוא אומר, והיה אם תהיה דרכך לעולם בזולת לא לפגוע, אזי במקום שבו תמצא יחדל כל אימות וסכסוך. עוד פעם אני אקריא, כי זה כל כך עמוק וכל כך פשוט. והיה אם תהיה דרכך לעולם בזולת לא לפגוע, מה שהוא קורא ההימזה בסנסקריט, אזי במקום שבו תמצא, איפה שאתה תהיה, שם לא יהיה שום אימות וסכסוך. זה יכול להיות. כי איך אני מגדירה משהו כאימות וסכסוך? תופך שאני תפס את הדבר הזה, נכון? אם אצלי זה נרגע כבר, אז זה לא יכול להופיע. ככה אנחנו מביאים שלום. זה לא על ידי פעולות הגמול, וזה לא על ידי חזה שלום. זה על ידי שאנחנו נרגיע את האלימות בליבנו, או את הכעס ואת האיבה בליבנו. לא יהיה צורך בוועידות שלום, כי לא יהיה על מה לעשות משא ומתן. כי זה הכל בתפיסה שלנו, והתפיסה שלנו נקבעה על ידי המעשים שאנחנו עשינו בעבר. כמה סכסוך אנחנו גרמנו. אז בכל הדיון הזה, אני חושבת שהשורה התחתונה שאני רוצה שתיקחו, זה שהלימוד העמוק ביותר, וזה שמביא לתמורה העמוקה ביותר במיינד שלנו, הוא הרבה פעמים הלימוד הכי קשה שקיבלנו. והם באים הרבה פעמים בדיוק מאותם אנשים שכנגדם אנחנו שומרים תימה. אני חוזרת, הלימוד המעמיק ביותר ושמביא לתמורה החשובה ביותר במיינד שלנו, בדרך להשיג את האננדה, הוא הרבה פעמים בא דרך החוויות הקשות ביותר שקורות לנו, ובדיוק דרך אותם אנשים שאותם אנחנו שונאים. אז איך אנחנו יכולים להתמיר את העבר שלנו? מה נעשה? אנחנו מדברים על התייחסות לעבר, נכון? זה שתופס לנו את המיינד ומונע מאיתנו את השמחה בהווה. חישבו על כל מי שפגע בכם. קחו אותם ותסתכלו עליהם כעל סוכנים כאלה שנשלחו אליכם לידי הבודות כדי לקדם אתכם בדרך. ואולי הם הבודה עצמו. ואולי הם הבודה עצמו שיש לו ידע כל ויודע בדיוק איך צריך לקדם כל אדם בדרכו. אני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה. כל אדם וכל דבר שפגשתי אני בחיי, שבאו לחיי, עזרו להפוך אותי למי שאני היום. כל אדם וכל דבר שאיתם נפגשתי בחיים שלי, עזרו לייצר את מי שאני היום. אם אתם עובדים עם זה קצת, אולי לא ביום אחד, אתם מפתחים הוקרת תודה מאוד עמוקה בדיוק לאנשים האלה שלימדו אתכם את הלקחים העמוקים האלה. והם אלה שראויים לתודות שלכם ולמנחות שלכם. וזה פרדוקסלי וזה ככה בדיוק. זה לא מזוכיזם. אתם לא מחפשים אותם, אתם לא מייצרים סיבות ומכוון לסבול, הם באים לבד. עשיתם את זה כבר בעבר, אבל כשהם כבר באו, תראו לאן הם מובילים אתכם. ומה הם מאפשרים לכם כתוצאה מהאירוע? יש לנו פה את הגלגל החיים שאני תמיד אוהבת להצביע עליו. הגלגל הזה מייצג את מה שקוראים סמסרה. כל היצורים החיים בפלנטה שלנו ובכל הפלנטות המאוישות מיוצגים כאן על ידי צורות קיום שונות, וכל אלה מוחזקים במלטעות של שר המוות. כי כל מי שחי צריך למות. מעצם זה שהוא נולד, לא צריך לעשות שום דבר רע. מעצם זה שהוא נולד, הוא ימות. ככה קרמה עובדת. אותה קרמה שהביאה לי את הגוף הזה, היא בדיוק הקרמה שתתקלה ואז אני ימות. עצם זה שנולדתי, הנה בת תינוק כולם שמחים, הדבר הנפלא הזה, אתם יכולים כבר לסדר את ההלוויה שלו. זה בטוח, נכון? זה מפתח, רק עניין של זמן. כל אחד ואחד פה. והבודיזם אומר, אפשר לצאת מהגלגל הזה? יש דרך לצאת? והבודיזם מלמד דרך לצאת. ואלה שעשו כבר את הדרך, או עשו חלק ניכר ממנה, מסתכלים עלינו, וחמלתם גדולה, כי הם אומרים, אתם פה תקועים רק בגלל טעות במחשבה. רק בגלל תפיסות לא נכונות. הסמסרה הזו שמצוירת כאן כגלגל החיים, היא לא איזה מקום גיאוגרפי. מי שאומר, אני רוצה לצאת מסמסרה, הוא לא עולה על טיל ונוסע למאדים. לצאת מסמסרה זה מצב מנטלי. סמסרה היא מצב מנטלי. אם אנחנו לא יודעים מה מייצר עושר, ואנחנו לא מבינים מה מייצר סבל, אנחנו כל הזמן מייצרים מה שאנחנו קוראים מיני סמסרות. פירוש המילה סמסרה זה גלגל. בטיבטית קורה, תגידו קורה. גלגל, גלגל החיים. כל הזמן מתגלגלים שוב ושוב ושוב. נגמר הגוף הזה, שוב מתגלגלים באיזו צורה סובלת אחרת, כי אנחנו עוד לא הבנו איך לצאת משם. הקורה הזאת מורכבת מהרבה קורות קטנות, מהרבה סמסרות מיני, שקורות רגע רגע. והדרך לצאת מהסמסרה הגדולה זה להתחיל לפתור את הסמסרות הקטנות. מה זה סמסרה הקטנה? מישהו בא וצעק עליי. מישהו בא והעליב אותי, אנחנו אומרים שזה בגלל שאני בעבר פגעתי, אלפתי אחרים. אחרת לא יכול להיות שיפשיל לי בדבר כזה. אנחנו לוקחים השקפת עולם מספר 3. אנחנו היום מקצרים, אז אתם צריכים לבוא לאוטיצ'ים כדי להבין את זה, כי חשוב להבין את זה לעומק. אם מישהו בא ופוגע בי היום, זה בגלל שאני פגעתי בעבר. What goes around comes around. חוזר עליי מה שזרעתי. אני קוצרת מה שזרעתי. זה סגר את המעגל. אני צרחתי לחיים בעבר, עכשיו צרחו עליי, נסגר המעגל. עכשיו מה אני עושה? מה אני יכולה לעשות עם הצעקות שצורקים עליי? אם אני צורחת חזרה, או פוגעת חזרה, אני מתחילה סמסרה חדשה. מלמעלה זה נראה כמו מעגל, אבל מהצד זה ספירלה שיורדת. צרחתי, צרחו אליי, אני צורחת שוב, אני מתחילה גלגל חדש. וזאת הספירלה שיורדת, ואלה מצוירים בקטע השחור הזה, הם יורדים פה לקיומים הסובלים. אתם לא רוצים להיות שם. זה אבני הבניין של הסמסרה. אם בא לכם משהו רע, מה אתם עושים עם זה? כמה אתם מבינים את זה? זה לא שאתם יושבים שם וקוראים לכם דברים ואתם מתבוננים בהם ואתם חושקים שיניים, זה לא ככה. כי יש את הדברים הרעים, יש גם את הדברים הטובים שקורים בחיים שלנו. אם קרה לי משהו טוב בחיים שלי, מאיפה הוא בא? מזה שאני זרעתי טוב קודם כלפי הזולת. לא דווקא כלפי אותו בן אדם שעכשיו מביא לי טוב. אני זרעתי טוב, חוזר אליי טוב. אני יכולה לעלות על זה ולהתחיל לעשות ספירלה של גדולה והולכת. להמשיך לעשות טוב, להמשיך לעשות טוב. לראות איזה חזר אליי משהו טוב. איזה נפלא, עכשיו נראה מה עוד אני יכולה לעשות טוב. ולהתחיל לעלות. צריך להפנים את זה עמוק, צריך להבין ריקוד. המנגנון של יושב מתחת לקרמה הזאת, וחשוב להבין אותו. אחרת קשה לעשות את העבודה, מאוד קשה. צריך את ההבנה. ואז, אם אתם ממש תופסים את הפרינציפ, וזה לא קל, מתחיל להיות שיף. איך אתם יודעים שהעבודה מתקדמת? אם כרגע החיים במקרה הטוב, נגיד 50% רע, 50% טוב, זה במקרה הטוב, אצל רובנו זה הרבה יותר חמור. אבל נגיד ככה, אם אתם מתחילים להפוך את הסמסרות הקטנות האלה, מתחיל לבוא שינוי בחיים. יש הרבה יותר רבעים טובים. זה מתחיל לחזור אליכם מה שאתם זורים. ואז אתם יודעים שאתם בדרך לחוצה. אז הקרמה השלילית, הדברים הקשים שקורים לכם בחיים, מהווים מוטיבציה, מהווים גורם מניע, להתחיל לחפש, להבין את המנגנון יותר, ולהפוך את הסמסרות הקשות. להפסיק את הקשות ולהגדיל את הטובות. הייתי רוצה שכשתלכו הביתה, תיקחו לכם שיעורי בית. תיקחו אדם אחד שאתם סוחבים טינה כלפיו. אם יש לכם הרבה אומץ, תיקחו את זה שפגע בכם הכי הרבה. אם יש לכם פחות אומץ, תיקחו פגיעה קטנה יותר. ותתחילו לעבוד עם הסליחה, עם השמיטת חובות, עם לוותר. מה זה סליחה? זה חד צדדי, אתם עושים את זה באופן חד צדדי, זה לא תלוי בכלל במה שהם עושים ובמה שהם חושבים, ואם הם באו להתנצל או לא. הם לא צריכים לעשות בשביל זה שום דבר, בכלל, כי אתם מבינים שזה פוגע בכם, כל עוד אתם סוחבים את התינה הזו. הם לא צריכים לבקש מכם סליחה. אתם עושים את זה באופן חד צדדי, והם לא צריכים לעשות בשביל זה שום דבר. האם ללכת אליהם אישית ולבקש? סליחה. אפשר, זה לא הכרחי. זה יותר קשה ללכת אליהם ולדבר איתם, זה יותר חזק. ולפעמים זה יותר מדי קשה, ולפעמים אולי זה ירגיז אותם יותר מדי ואז לא כדאי לעשות את זה, ולפעמים הם כבר לא בחיים. אז אתם יכולים לעשות את זה בינכם לבינכם. תתחילו. עם התרגול בא הניסיון וזה נהיה יותר ויותר קל, והחיים שלכם יתקדמו הרבה לכיוון הסוכה. עם התרגול הדברים ישתנו.